טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד החלק הראשון של ספר שמונה פרקים להרמב"ן. כן, בבקשה.
האם נסביר בסוף הפרק, האם נסביר הקשר בין כל החלקים?
האם אנחנו נסביר את הקשר בין כל החלקים? בוודאי. רק לא בסוף הפרק הראשון, אלא בפרק השני. בסדר?
טוב.
ובכן רבותיי, אתם זוכרים שהרמב״ם מחלק את הנפש לחמישה חלקים שהם הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. אנחנו בשיעורים הקודמים עסקנו בזן, במרגיש ובמדמה. מסקנה, נשאר לנו לדבר על המתעורר והשכלי. אז אנחנו ניגשים עכשיו את דברי הרמב״ם והחלק המתעורר. אגב, אולי אני רוצה להוסיף בכל זאת הערה אחת לגבי הכוח המדמה. אצל הפילוסופים של ימי הביניים והרמב״ם בכללה, המדמה הוא כוח שעשוי לטשטש את הבהירות השכלית. לטשטש, לעשות את זה מטושטש, לא ברור. כן? זאת אומרת שככל שיש יותר דמיון, הסכנה לשכל גדולה יותר. זה מה שנקרא הדמיון המצייר. אבל יש מושג אחר שמוצאים אותו גם אצל הרב קוק וגם אצל ברגסון, הדמיון היוצר. כלומר שהדמיון יכול להיות גם מקור של ידיעות חדשות. זה אצל הנביאים במיוחד. צריך לשים לב לזה שהרמב״ם לא מדבר על זה, אבל בהחלט זה קיים. טוב, בואו נעבור עכשיו אל החלק המתעורר, החלק הרביעי של חלקי הנפש. אגב, אני רוצה להזכיר שהמושג חלק אין פירושו חלק, אלא כשאומרים חלק הכוונה לפעולה, ואילו הנפש היא אחת. והחלק המתעורר, בעברית מודרנית במקום להגיד מתעורר אנחנו קוראים לזה רגשות. אתה אמרת מילה אגב שהיא לא נכונה, רצון. אין שום קשר בין המתעורר לרצון.
למה?
כי זה באמת לא הגדרה של המתעורר. אתה אומר המשך המשפט, אנחנו נבדוק כשנגיע אל המשך המשפט. אני רק פשוט מודיע לך מראש שמה שקראת בהמשך המשפט הוא רק דבר שמטעה, אין לו שום קשר לרצון. בסדר? החלק הנקרא מתעורר, ככה אתה קראת. כן, עכשיו אבל אולי אתה הרי כבר יודע הרבה דברים, אבל לא כל הציבור יודע, אז אולי נקרא ביחד. החלק המתעורר, מה שבעברית מודרנית אנחנו מכנים בשם רגשות. מה זה רגשות? יש הרבה רגשות. אהבה, שנאה, כעס, שמחה, עצבות, מה? קנאה, נדיבות, יש הרבה דברים, נכון? באדם, שהם חלקם חיוביים, חלקם שליליים, כל זה נכנס במכלול הגדול של החיים הנפשיים של האדם, החלק הרגשי. עכשיו תשימו לפה, אנחנו נכנסים פה לעולם רחב מאוד, כי אפשר להגיד, סך הכל כל הסיפור הזה של זן, מרגיש, מדמה, זה עדיין הנתונים של הפעולה של האדם. אבל איפה האדם באמת חי? איפה מתרחש הקיום של האדם? זה בחלק הרגשי. כן? והשכלי במידה רבה. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימעשהו. מה זה ישתוקק או יחשוף או ימאס? כן? זה הכוונה, למשל, אני מריח מאכל מאוד מאוד אהוב עליי, שריחו עולה מן המטבח. יש לי השתוקקות אל המאכל הזה. האם זה אומר שאני רוצה לאכול את המאכל הזה? התשובה היא לא, כי זה יום כיפור עכשיו. יש לי השתוקקות, אבל אין לי רצון.
לא.
יש לי חשק, אבל אין לי רצון. כי הרצון שלי דווקא אומר ההפך. אני לא רוצה לאכול את הדבר שאני משתוקק אליו.
לא, אתה לא יכול, אבל אתה רוצה.
לא. אני יכול. יש אנשים שאוכלים ביום כיפור. יש כאלה שיגידו לך, תשמע, זה כזה טעים. אז מה אם זה יום כיפור? אוכל, נכון? זאת אומרת שהרצון מחליט אם לעשות או לא לעשות. ההשתוקקות זה משהו אחר לגמרי. כלומר, האם זה חטא להשתוקק אל המאכל ביום הכיפורים?
לא.
זה לא חטא, כי זה לא רצון. מה שחטא זה לרצות לאכול את זה. בסדר? אז כך שיש לנו כבר הבחנה ראשונה בין ההשתוקקות לבין הרצון. אני זוכר לפני שנים רבות לימדתי ספר 8 פרקים במכון מאיר, ודיברתי על ההבדל בין רצון לחשק. שהרצון הוא זה שמחליט, החשק זה נתון. למחרת הגיע אליי אחד התלמידים ואמר לי, שמעתי את השיעור שלך על ההבדל בין חשק לרצון והפסקתי לעשן, כי הבנתי שזה שאני מעשן זה החשק, אבל אם לעשן או לא זה יתקלול, זה יקבוע על ידי הרצון, ולכן הוא הפסיק לעשן. מה אתה אומר?
זה אומר שכל הרצון מביא
לי מעשה? האם כל רצון מביא לי? לא. לא. לפעמים אני רוצה לעשות משהו ואפילו החלטתי לעשות אותו, ויש נתונים בלתי תלויים בי שמנעו ממני לעשות. רציתי מאוד להגיע למקום פלוני, אבל הייתה שביתת אוטובוסים. אז יש רצון, יש חשק, ויש מעשה. זה שלושה דברים שונים. כן, בבקשה, אדוני. האם אדם יכול לשלוט על ההשתוקקות? ייתכן שכן, ייתכן שלא. אבל זה לא משנה הרבה. כלומר, הנתונים של החיים הם בדרך כלל כפויים עלינו. כן? אני לא יכול לעשות שום דבר מאשר... כלומר, זה לא חטא, זה לא... אין בזה רע, בזה שיש לי השתוקקות לדבר שהתורה אוסרת אותו. אלא ההחלטה, האם לבצע או לא, היא תלויה לגמרי בי. בסדר? אז ייתכן שיש מה שנקרא תרגול. על ידי התרגול יש גם שינוי של ההשתוקקויות. יכול להיות. כן. ותרגילנו בתורתך. כן.
החלק שמחליט, זה גם אומר לחלק השכלי שעושה את הניתוח?
אני עוד לא יודע. אני בינתיים עוד לא ראיתי מהו החלק שמחליט. אני בינתיים... אני קראתי לזה הרצון. השאלה היא אם הרצון נמצא בחלק שאתה מציע. אתה מציע את החלק השכלי בתור משכן הרצון. אני לא יודע. אני רק יודע שיש אנשים שיש להם רצון למרות שאין להם שכל. נכון או לא? נכון? כלומר, לא תמיד הרצון פועל על פי השכל. יש מי שרוצה לפעול על פי שכלו, ויש מי שאומר, לא השכל יקבע, אלא הרגש יקבע, חוש יקבע, סבתא שלי תקבע, לא משנה. כל אחד יכול להחליט מהו הקריטריון שעל פיו רצונו יפעל. אבל אז יוצא לפי זה שמה שאתה אומר שהשכל הוא זה שאמור להחליט, זה דבר טוב, זה לא אומר שזה תמיד קורה.
אבל אם אני אגיד שידועה דבר תמיד טוב,
נכון, בהחלט
תמיד.
אני בהחלט מסכים איתך שהרגש הוא דבר משתנה, ושלפעמים ההשתלטות של הרגש על הנפש היא לא דבר חיובי, אבל אנחנו מדברים פה על נתונים, יש עובדות כאלה. טוב, אז אם כן, כבר אם כן סילקנו את הרעיון לייחס את הרצון למתעורר. כן? אז אני שוב חוזר לדברים. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם בדבר אחד או ימעשהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות, בקשת דבר והבריחה ממנו, ובחירת דבר הוא יתרחק ממנו, והכעס והרגיעה והפחד והגבורה. מה אתה אומר? כתוב כאן רצון. זה נכון. כי המילה רצון בעברית של ימי הביניים אין פירושה רצון, אלא מישון ריצוי. נכון? כלומר, קשה לכעוס ונוח לרצות. נכון? זה חלק טוב. כך אומרת המשנה, נכון? קשה לכעוס ונוח לרצות. נוח לכעוס וקשה לרצות. זה חלק רע, נכון? זה לא כזה. מה זה לרצות? להתרצות. אז פשוט המילה רצון מטעה אותנו, כי היא כתובה בעברית אחרת מהעברית שלנו. זה הכל. התרגום לימינו ודאי שלא צריך להיות רצון. הבטנה פה במהדורה הזאת יש פה פירוש, נכון? והרצון, התרצות פיוס, הפך הכעס. אגב, לא רק אני כתבתי את זה, גם רשי כתב את זה. רשי, במספר מקומות בתנ"ך, בפירושו לתורה, אומר, כל לשון רצון שבמקרא, אפיש מינט בלעז. נכון? מה, לא יודע, אני משקר?
אני לא יודע.
לא יודע, בסדר. אבל עכשיו אתה יודע, כי אני אמרתי. כן. רש"י אומר, כל לשון רצון שבמקרא, אפישמינט בלעז.
מה זה אפישמינט?
אפישמינט. זה בעברית, כן, זה בצרפתית העתיקה, אפזמנט. או באנגלית, אפיזמנט, נכון? מה זה אפיזמנט? הרגעה, פיוס, נכון? לרצונו לכפר עליו, כדי להיות רצוי לפני השם, כדי לרצות את השם, כביכול. כן, כאילו יש כעס, אז לעומת הכעס יש רצון. בסדר? אז זה רשי כתב מפורש, אפישמנט. אז איך אנשים שקוראים את רשי על הפרשה, לא שמו לב שרצון פירושו אפישמנט. עכשיו, מה? זה אותו הדבר, זאת אומרת העדפה. כן? מה אתה מעדיף? אתה מעדיף משהו מר או מתוק? זה שזה מי שאומר אני מעדיף מר, זה משהו מתוק. אבל מה תיקח? מה שהשכל אומר אולי. או? כלומר, בריחה או בחירה של דבר, הכוונה נתון טבעי. אם אני אשאל אותך, לפי החשק הטבעי שלך, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף את המאכל המר או את המאכל המתוק? כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, נכון? או, עכשיו, מה תעשה? נגיד שאתה מעדיף את המתוק. האם זה אומר, שאתה תיקח דווקא את המתוק? לא, כי הרצון יכול לקבוע אחרת, נכון? עכשיו, יש פה נקודה שהיא חשובה. אז איך אומרים רצון בעברית תנכית? לא, זה בצרפתית עתיקה. לחפוץ או לאבות, בית, א', בית, ה', כן? אבא, כן, לא אבא יבמי. ולא אבא השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. אבא זה המילה העתיקה בשביל רצה. או חפץ. הכוסף זה גם קשור לזה. אבל כוסף זה סוג מסוים של רצון עם שם עם התרגשות. כן, מה אתה אומר?
לאור כל הבדלי המינוח פה, אני חושב שהיא דתה של אליס מארץ הפלאות. איפה מסתיימת שפה ומתחילה שפה אחרת? ומה אנחנו יכולים להתייחס לכך אנחנו בעצם מדברים באותה שפה?
אתה אומר, לאור שינויי המינוחים, אתה שואל את השאלה שאתה מייחס אותה לאליס בארץ הפלאות. כן? מתי מסתיימת שפה? מתי מתחילה שפה? זה באמת שאלה לא פשוטה. יש מחקר לדבר הזה, נכון? חוקרים, זאת אומרת. עכשיו, האם העברית של הרמב״ם, האם הרמב״ם נגיד מדבר עברית שאנחנו מדברים שפה אחרת? או שאפשר להגיד זה עדיין העברית? זו השאלה שאתה שואל? כן. תשובה לדבר הזה נתן הרמב״ם בעצמו. בפירושו למשנה במסכת תרומות. שם במסכת תרומות יש ביטוי חמישה לא יתרומו. שואל הרמב״ם, איפה זה בא המילה הזאת לתרום? בתנך אין. מה כתוב בתנך? והרמותם ממנו את תרומת השם. כלומר, תרומה זה השם של הדבר שאני מרים. אז הפועל זה להרים. היה צריך להיות חמישה לא ירימו. אלא מה? בגלל השימוש המרובה במילה תרומה במשך הדורות, נוצר שורש חדש, שורש תרם. ואז המשנה אומרת חמישה לא יתרומו. כותב הרמב״ם, כי זו דרכה של השפה שהיא משתנה.
דינמי.
כן, שהשפה היא דבר דינמי. לכן אדם שיגיד, אני רוצה לדבר רק בעברית תנכית, אני אשאל אותו, איזה עברית תנכית? של תהילים, של יוב, של משלה, של החומש, של מה?
אבל בוא. אנחנו יכולים להתעלם מכך שהשפה העברית המודרנית היא לא נוצרה בדרך דינמי, אלא התעוררה בתהליך
מלאכותי. גם העברית המודרנית היא פרי של מאמץ של תהליך דינמי. ברור, הרי יש לנו במהלך הדורות העברית הרבנית, שהיא שימשה עד הדורות המאוחרים ביותר גם עד היום. יש העברית הספרותית החדשה שמימי רמח"ל ואילך, עם הישרים תהילה ומעשה שמשון, ואחר כך יש לך גם העברית של המשכילים. ועל גבי כל ההתפתחות הזאת יש אנשים כמו אליעזר בן יהודה, דוד ילין ואחרים שהחליטו לשכלל את זה ובנו איזה מין אקדמיה וחידשו. אבל זה פשוט הטענה שעד ימי אליעזר בן יהודה אנשים לא דיברו עברית, היא פשוט לא נכונה. כן? היא לא נכונה. אנשים דיברו עברית בשבת, יש אנשים שדיברו עברית ביניהם, בתור מידת חסידות. בצפת דיברו עברית בימי האריזה. כן? וכדומה. את כך שזה לא לגמרי נכון. כלומר, אי אפשר היה לבנות שפה מלאכותית לגמרי רק מתוך כתבים ישנים. אי אפשר. לפחות לפי הערכתי. כן. טוב. למשל, לא ראיתי אנשים שמדברים לטינית היום כשפת אם.
אבל יש ספרים.
מה יש?
ספרים.
האספרנטו, זה בדיוק הדוגמה לכישלון, כן? מי מדבר היום אספרנטו? אין אפילו אדם אחד בעולם שזאת שפת האם שלו. נגמר, כן. כן. גם זה כתוב בכוזרי שזה בלתי אפשרי. כן, אמר חבר, האם ראית אדם שבודה שפה מליבו, שמעת על אדם כזה? אבל רבי יהודה הלוי אומר שזה לא יכול להיות. סימן שזה לא יכול להיות. הלאה. אז אם כן, המילה רצון איננה שייכת כלל לחלק המתעורר, ירצה מי שירצה לומר אחרת. אתה איתי, אתה עם הכיפה. טוב, הלאה. אז, ובחי הדבר הוא התרחק ממנו, והכעס והרצון, והפחד והגבורה, והאכזריות והרחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. כלומר, שימו לב שכאן הרמב״ם לא נותן רשימה שלמה, אלא רק דוגמאות. אי אפשר לתת רשימה שלמה, זה פשוט, זה מקיף את כל העולם הפנימי של האדם. אולי אפשר לתת רשימה כמעט שלמה, כן? של הרבה מאוד רגשות, אבל זה מאוד לא פשוט. רואים שהשפה האנושית דווקא בנושא הזה היא הרבתה בביטויים. וכלי זה הכוח, כל עברי הגוף, ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראות. שימו לב, כוח העין על הראות, יש הבדל בין ראייה רצונית לראייה כפויה, כן? וכוח הלב להתגבר או לרוב את הפחד, וכן, טוב, זה הלב לפי איך שהבינו אותו ברפואה הישנה, וכן שאר עברי הגוף הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי השפה. יש בירושלמי שאחד החכמים לימד איזה ברייתא, ושם היה כתוב, בברייתא נאמר רחלות, והתלמיד התעקש לומר רחלים. אמרו, למה אתה אומר רחלים? כתוב בפרשת וישלח רחלים 20. אומר לו, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. או משהו השתנה במהלך הדבר. מה? לא, זאת אומרת שלא, אבל מה שאתה רואה כאן, שיש סירוב לבקש חזרה אל טהרנות מקורית. מה שמדברים זה מה שמדברים. ידע? זה לא אומר שכל דבר הוא לגיטימי גם היום. כן? למשל, זה שאנשים אומרים יש את או אין את. זה סקנדל. כן? אין את אחרי יש או אין. ברור? או כמו שלמשל, לא מצאנו אני יבוא, אני יגיע. כן? אבו, אגיע. למה אנחנו... לא, השאלה היא, למה אנשים אומרים אני יבוא? למשל, אתה אומר, יש לי הכוס. נכון, לא אומרים יש לי את הכוס. בסדר? רק רגע, אני באמצע... ראה, לא, לא, אני באמצע משהו על... מדוע אנשים אומרים אני יבוא? יבוא זה גוף שלישי, נכון? אני זה גוף ראשון. לכן צריך להגיד אני אבוא. אלא שיש כמין ביישנות בחברה שלנו, איזה מין בריחה מן האחריות. אני לא רוצה לייחס לעצמי את הפעולות שלי. ולכן התת מודע פורץ ואומר אני יבוא. מישהו, לא אני, יבוא. מובן? לא, זה לכן... זה מאוד חשוב להחזיר אל האדם את את החפיפה בינו לבין עצמו. כן, בסדר. טוב. כן. סליחה? יצר אכילה, נו, אז מה? כן, זה גם קשור למתעורר, כן? כל היצרים, עולם היצרים. אכילה, מין וממון, כל הדברים האלה, כל זה פה. יצר האכילה, לא, ההשתוקקות לאכול. כן, אבל פעולת האכילה היא שייכת לזן, אתה צודק. כמו שגם פעולת הרבייה שייכת לזן. מה אתה אומר? כן, כן, יש דבר כזה. יצר הממון. כן, הוא יוביין בדיקותי מורן חלק ב' תורה ראשונה. טוב, אבל היתר הוא... טוב, טוב, והחלק, עכשיו עד כאן החלק של הרגשות, הנקרא חלק המתעורר. כן. מקרים נפשיים, הכוונה מאורעות בנפש. מאורע, כשאתה אומר מקרה, הכוונה מאורע, דבר שחל ב, בסדר? למשל, הצבע של השולחן הוא מקרה בשולחן, כי השולחן יכול היה להיות בצבע אחר, נכון? אז מאורע בנפש, חל בנפש, אבל הוא יכול להתחלף. למשל, עכשיו אני שמח, יכול להיות שמחר אני יעצוב, בסדר? כלומר, הדברים משתנים, זה נקרא מקרה בנפש. יש אחד הדברים שצריך לדעת בפסיכולוגיה, זה הסיפור המפורסם על אותו צורף יהודי שהמלך אמר לו, אני מבקש שתעשה לי כלי שכאשר אסתכל עליו, שאם אני שמח אהיה עצוב, ואם אני עצוב שאהיה שמח. חזר הצורף עם טבעת, אמר לו המלך, זו טבעת יפה, אבל מה זה עונה למה שביקשתי? אומר לו, תסתכל מה שכתוב עליה. מה היה כתוב עליה? גם זה יעבור. בסדר? זה דבר מאוד חשוב. שלפעמים, לא, זה לא קשור לגמזו. זה קשור לזה שלא צריך להתייחס אל המקרים הנפשיים כאל דבר מוחלט. זה דבר מאוד חשוב. טוב, כן. הראות והראייה, כן. אמרנו שיש חוש הראות. חוש הראות קשור לעין. אבל ההסתכלות, לפתוח את העין או לסגור את העין, זה שייך למתעורר. בסדר? עכשיו, אפשר לקרוא למתעורר רצון, אם רוצים, אבל צריך אז לעשות הבחנה בין שני סוגי רצון. הרצון המעשי והרצון המחליט. יכול להיות שבגלל הרצון המעשי, כלומר, הרצון, ההשתוקקות שלי לדבר מסוים, אני גם ארצה אותו וארצה לעשות את הפעולה המתבקשת. אבל יש עדיין הפרש בין הכוח המחליט לבין הכוח הרוצה, ברצון, הייתי אומר, המעשי. מובן? יש באמצע משהו אחר שקובע. יכול להיות השכל, יכול להיות עוד כמה דברים. כן. אבל
כשאנחנו רואים, כשמדבר על הראייה,
כן.
אני רואה בדרך כלל משהו שאני מזהה בפנים. למשל, אם בן אדם בגיל 17 עוד לא התחיל ללמוד נהיגה, ואז בגיל 17 חודשיים התחיל ללמוד נהיגה, אז יכול להיות שלפני כן חלפו עליו מאות רכבים של לימוד נהיגה והוא לא ראה אותם.
כן.
אבל הם היו קיימים במציאות.
נכון.
והוא התחיל לראות את זה רק אחרי שזה היה...
לא, שייך אליו. כבודו משתמש באותה המילה במובנים שונים. מה הייתה אומרת שחלפו לפניו מכוניות והוא לא ראה? לא שהוא לא ראה, העין שלו קלטה, הוא לא התמקד. שבדל. הוא לא התמקד בזה, כלומר זה לא היה משמעותי עבורו.
אז כוח המיקוד, למה הוא שייך?
כוח המיקוד שייך למתעורר, ודאי. למתעורר או לרצון, לא יודע. זה כבר שאלה.
כוח הראייה הפשוטה.
זה כמו שלמשל... יש אנשים שחושבים שכיוון שכתוב בכמה ספרי הלכה שאסור להסתכל באישה, הכוונה שאסור לראות אישה. יש דברים שונים לגמרי מצד האמת. כן, לראות אישה, למה לא? הרי זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בו. נכון? אסור להסתכל, כלומר ההתמקדות היא האסורה. בסדר? הלאה. אנחנו עכשיו עוברים, עכשיו אני רוצה להסביר שהחלק המתעורר הוא משמעותי בתורת המידות. למשל, אנחנו, כל הספר הזה הוא הלא הקדמה במסכת אבות. מסכת אבות עוסקת במידות, והמידות איפה שוכנות? במתעורר. בנפש. באיזה חלק של הנפש? במתעורר. כלומר, אפשר לומר, כל מסכת אבות זה הפסקה הזאת. מובן? טוב. לפי זה גם התורה המוסרית. כל המוסר, הטוב והרע, זה במתעורר. הדברים יתבררו יותר בצורה ממוקדת בפרק שני. ואנחנו בזאת עוברים אל החלק השכלי. והחלק השכלי, איך קוראים לחלק השכלי בעברית של ימינו? לא, דיברנו על זה. למה אני שואל אתכם? כי כשלמדנו את הרשימה, אז אני תרגמתי כל חלק וחלק לפי העברית. אז אמרתי שהזן בעברית של ימינו זה הפיזיולוגי, חילוף החומרים. המרגיש זה החושים. המדמה, הזיכרון והדמיון. המתעורר זה הרגשות. נכון? אני תרגמתי את זה. והשכלי? השכלי. פשוט. זה אותה מילה. אין הבדל. לפעמים מותר. הנה, אתה רואה, זה גם סימן לרציפות של השפה העברית. החלק השכלי נקרא בימינו החלק השכלי. כלומר, אין הבדל במינוח. מחשבה. אני לא יודע. כי אני רוצה שתגדיר לי מה זה מחשבה, אז נראה. המילה מחשבה היא מילה מתאה. למה היא מתאה? כי בימי הרמב״ם למילה מחשבה הייתה משמעות אחרת מאשר למילה הזאת בימינו. המשמעות של המילה מחשבה בימי קדם, עד ימי הרמב״ם, הייתה תכנון. תכנון. למשל, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת המן? משהו תכנן לעשות, נכון? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. מה זה מחשבות בלב איש? משהו מתכנן. הוא מתכנן ככה, מתכנן ככה. בסוף עצת השם היא תקום, נכון? זאת אומרת שהמחשבה זה פעולה של הרצון. לא פעולה של השכלי. בעברית העתיקה. בימינו המילה מחשבה היא מקבילה למילה האנגלית thinking. שזה הפעולה של החשיבה. שמילה זאת, שים לב, לא קיימת אצל חז"ל וגם לא בתנ"ך. זאת מילה יוונית. כלומר, המובן שאנחנו נותנים היום למילה מחשבה, זה לקוח מתרבות אחרת. מהתרבות היוונית, שהיא רואה בפעולה של החשיבה את עיקר הפעילות של האדם. כן? מעניין שבעברית אין דבר כזה, כי העברית תמיד מכוון לאיזושהי מטרה. בעוד שהחשיבה לא מכוונת למטרה. ויש באמת בתרבות היוונית דבר שאפשר לומר שהוא העונג האינטלקטואלי. יש אנשים אומרים, ממש זה היה מעניין מאוד, זאת הייתה חוויה אינטלקטואלית מיוחדת במינה. נו, ומה יצא לך מזה? שום דבר, זה היה, תשמע, אבל זה היה הנאה. זאת צורת חשיבה יוונית רחוקה מאוד מזו של היד. לכן אני לא רוצה להשתמש במילה מחשבה.
כן. זאת אומרת,
מחשבה זה מחשבה טובה. הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה זה מחשבה טובה? שאדם תכנן לעשות משהו טוב. זה הכוונה. לא שהוא חשב טוב, אלא הוא רצה לעשות משהו טוב. מחשבה טובה.
מצטרפת למעשה.
וכו'. אז כאן אנחנו כן ניגשים אל החלק השכלי. החלק השכלי הוא כבר בעל כיוונים משלו, ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.